שלום לכם, אני עקיבא ביגמן ויש לי מה לומר. גם אני צפיתי בסרטון של נתניהו על פרשיית פדלשטיין, וזו הזדמנות מצוינת לדבר על הפרדת רשויות. איך ידעתם? כמו שיודע כל מי שלמד משהו רציני על דמוקרטיה, ואני מתכוון בזה לרוב האנשים חוץ מיאיר לפיד, משטר בישראל מבוסס על עיקרון מאוד פשוט של הפרדת רשויות, לפיו הכוח במדינה מחולק למספר גופים שונים, כדי למנוע את ריכוז הכוח בידי גוף שלטוני אחד, שעשוי לא עלינו להפוך לדיקטטורה. וזה יהיה דבר רע, כי אז תהיה חובה להתנגד. וחובה לעשות דברים זה פגיעה בחירות שלנו. אז לא כדאי. בכל אופן, כל רשות שונה מחברתה בתחומים שהיא אחראית עליהם באופן שבו חבריה מתמנים, מי מפקח עליה ומה הכלים העומדים ברשותה לבצע את תפקידה. הרשויות כפי שאנחנו מכירים אותן כיום הן אלו, ואני מונה אותן לפי סדר חשיבותן. הראשונה כמובן היא הרשות הקובעת. זהו החלק הזה מהממשל המדיני שמקבל את כל ההחלטות במדינה, את כל התקציבים ואת כל הסמכויות. והוא כולל בתוכו את מערכת הביטחון, מערכת החינוך, מערכת הבריאות וכל דבר אחר שמתחיל במילה מערכת. חבריה מתמנים על פי מתכון סודי שפרטיו אסורים בפרסום, אבל קוראים לזה תבחינים, שאותם קובעים אנשים שיושבים בוועדות מכרזים, שרובם מכרזים סגורים לחברי מערכת וכל השאר מכרזים תפורים. הכלים שעומדים בידי הרשות הקובעת הם בלתי מוגבלים, ומי שמפקח עליה היא מערכת המשפט, שהיא מערכת המערכות, אדוני האדונים, ריבון הריבונים, הגדול, הגיבור והנורא, שמלוא כל העולם מערכתיותה, ויאמר כל העם אמן סלע. הרשות השנייה היא הרשות המאלפת, זהו החלק מהממשל המדיני שקובע מה נכון לחשוב ומה אסור לחשוב, מה מוסרי ומה לא, מה נחשב אמיץ אם אומרים אותו ברעיון חושפני של אמשר בידיעות אחרונות, למרות שכולם כבר אומרים את אותו דבר ב-30 השנים האחרונות. הרשות הזאת כוללת את האקדמיה, את המכללות ובעיקר האוניברסיטאות, המוסדות שאחראים על ייצור הידע בחברה דמוקרטית, כמו למשל הסברים למה הרשות השופטת צריכה להיות הכי חזקה, למה ימנים הם בני אדם נחותיים, ואיך זה שגבר ואישה זה רק מילים שמישהו המציא כדי לשמר מנגנוני כוח בחברה על ידי גברים אלימים עם שאיפות רצחניות. אבל לאומה הפלסטינית זה משהו אותנטי. זה מה שעושה הרשות הזאת באקדמיה. לצד האקדמיה, הרשות המאלפת כוללת גם את ארגוני זכויות האדם, שהתפקיד שלהם הוא להכניס למדינת ישראל מטבע חוץ ולהלבין אותו באמצעות פעילות פוליטית. שזה כידוע לכל מי שלמד באקדמיה, ראו ערך, התשתית לכל קיום של חברה דמוקרטית בריאה. תשאלו את קים פילבי. אבל היעלום שבכתר הרשות המאלפת כמובן נמצא בתקשורת, כי היא זו שמביאה את המוצר הסופי. היא לוקחת את הרעיונות המטופשים שמייצרים באקדמיה, מערבבת אותם עם ההון שמולבן בארגוני הזכויות, ומייצרת מהתמהיל הייחודי הזה תבשיל פיוז'ן מיוחד, משהו שנקרא בשפה מקצועית תוכן. אולי אתם כבר לא צופים בדבר הזה, אבל מלא פוליטיקאים כן. וזה מביא אותנו אל הרשות השלישית ומרכזית ביותר בדמוקרטיה. הרשות המתקרבנת. כן, כן, זו הרשות החשובה ביותר, כי היא מאזנת את שתי הרשויות האחרונות. הרשות המתקרבנת כוללת מספר אגפים. האגף הראשון שלה הוא האספה הלאומית, מה שמכונה לפעמים פרלמנט, ובישראל הוא נקרא כנסת. לשם הולכים אנשים שצליחו לפתח כישרון מיוחד במשך שנים ארוכות של הכשרה וטיפוח מקצועי של החוש השישי שלהם, חוש הבכיינות. חברי הגוף הזה מתכנסים באופן קבוע לריטואל שבטי עתיק, שבו הם לובשים לבוש מסורתי, יושבים במעגל סביב שולחן עץ גדול, ומתחרים זה בזה בעברת ביקורת מילולית על רשויות האחרות. בקרב כהני דת הכנסת יש באופן מסורתי מספר אסכולות. ישנה האסכולה המתבכיינת, שחבריה מממשים את סמכותם בעיקר בטוויטר. ישנה קאט דופקי על שולחן, שחבריה דופקים על שולחנות בחדרי הוועדות, ואז הולכים להתבכיין בטוויטר. ישנו זרם המקוננות, שחבריה, בעיקר נשים, מייללות עד אין קץ, בדרך כלל באולפני הטלוויזיה, לפני שהן הולכות כמובן להתבכיין בטוויטר. וישנה חבורת המדברים, שמבצעים את חובתם בחוגי בית סגורים, ובשאר הזמן שומרים על שתיקה. לצד אלו כמובן יש שמאלנים וערבים, שנוח להם מאוד עם הסידור הנוכחי, אז אין להם על מה להתבכיין. לצד הרשות המקוננת הזו ומעליה, ישנה ממשלת ישראל. היא הגוף שבידיו מסורות חלק מהסמכויות הגבוהות ביותר בדמוקרטיה. להם, שרי הממשלה, מוקנה הכוח להורות על דברים. הם מורים על מדיניות, מורים על רפורמות, מורים על הקמה של דברים, מורים על בחינה מחדש של דברים אחרים, מורים על שינוי סדרי עדיפויות, מורים על הקצאת משאבים, מורים על ארגוני המורים. חברי הגוף הזה הם גם חברי כנסת כידוע, ולכן אחרי שהם מסיימים יום ארוך של להורות על דברים, הם לא נחים בשקט, וגם עליהם מוטלת החובה למלא את המכסה היומית של בכיינות, שאותה עושים כמובן בטוויטר. מי שאחראי לנצח על כל הסימפוניה הזו הוא ראש הממשלה, העומד בראשות הממשלה, שלו מסורה הסמכות העליונה ביותר במדינה דמוקרטית, הסמכות לדרוש דברים. הוא זה שדורש שיחקרו, דורש שיבקרו, דורש שיבצעו, דורש שיבדקו, דורש שיכבשו, דורש שיתארו, דורש שיתקפו, דורש שידרשו. ויש לו את הגישה הבלעדית לנשק יום הדין בדמוקרטיה, להגיד אזרחי ישראל. זאת סמכות שאותה הוא נאלץ להפעיל מפעם לפעם כדי לשמור על איזונים ובלמים במערכת. וכשראש הממשלה משתמש בשתי הסמכויות שלו ואומר גם אזרחי ישראל וגם דרשתי, זה שיא כל השיאים. וכשהוא עושה את זה, על פי כללי הטקס, שאר הרשויות, הקובעת והמאלפת, עונים במקלה, פשיסט, דיקטטורה, חובה להתנגד, ואמר כל העם, אמן. עכשיו אני יודע שהמבנה השלטוני המסובך של ישראל הוא קצת קשה להבנה, אז מזל שהשופט אהרון ברק סייע לנו ונתן לנו סיסמה קליטה שמאפשרת גם לאנשים פשוטים, כמוני וכמוכם, להבין את מפתחות השלטון. הממשלה בישראל אין לה לא חרב ולא ארנק. את שני אלה כבר מזמן לקחה המחאה. אז אני עקיבא ביגמן, ואני דורש שיתחיל כבר הפודקאסט אידיוטים שימושיים. שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט אידיוטים שימושיים. יש לנו הרבה על מה לדבר היום. אנחנו נדבר גם על פרשת פלדלשטיין והסתרת מידע מראש הממשלה, ואנחנו נדבר כמובן על החדשות הסוערות מאג ועל הקריאה להעמיד לדין את ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון היוצא גלנט בעניינים של פשעי מלחמה ועל פרת זכויות אדם. ואנחנו נדבר כמובן על השאלה הגדולה ביותר, האם בגץ השכפץ הציל אותנו מאג או שלא. נדבר על כל הדברים האלה וגם על עוד. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזכיר לכם שהפודקאסט הזה מתקיים בזכות התמיכה הנדיבה של השותפים והמנויים שלי, ואני רוצה לציין לשבח במיוחד את שלמה ונורית שהצטרפו אליי השבוע ותומכים בפודקאסט הזה. ברוכים הבאים למשפחה שלי ולקהילת הפודקאסטים שלנו. אנחנו מקיימים מדי שבוע וובינר מיוחד למנויים. בשבוע שעבר היה לנו וובינר מעניין מאוד על לבנון. מי שהשתתף בזה שמע את כל מה שצריך לשמוע ויודע את כל מה שצריך לדעת על המערכה בלבנון, מה קרה, מה יקרה ומה ראוי ורצוי שיקרה. השבוע אנחנו ניפגש לוובינר מעניין על החברה החרדית ומלחמת חוות ברזל. האם המלחמה השפיעה על החברה החרדית? האם יש תמורות בחברה החרדית? מי שהנחה אותנו בוובינר הזה הוא שניאור ובר שלנו, איש צוות מידע, שהוא איש החברה החרדית והוא מכיר לפני ולפנים את כל הניואנסים האלה. אז כדאי מאוד לעשות מנוי, להצטרף אלינו ולהיות חלק מהפעילויות שלנו. אנחנו מיד מתחילים. טוב, דבר ראשון, כמובן, אנחנו צריכים לדבר על העניין של בגץ שכפץ. כמו שידוע לכם, בשבוע שעבר, בית הדין הבינלאומי בהאג הוציא צו מעצר נגד נתניהו וגלנט על פשעי מלחמה, ג'נוסייד וכל הדברים האחרים שהם שכנעו את עצמם שקרו. ואנחנו צריכים לדבר, כמובן, על הזירה הפנימית בישראל, על העניין הזה. כי, תראו, שכנעו אותנו במשך שנים שמה שאמור להציל אותנו מהאג זה מערכת המשפט שלנו, בית המשפט העליון, וכן הלאה וכן הלאה. זה היה אחד הדברים המרכזיים שאמרו במחאה. אהרון ברק בעצמו אמר את זה, שאם מערכת המשפט שלנו תוחלש, אנחנו עלולים לעמוד בפני, אנחנו עלולים לעמוד בפני סנקציות וצווי מעצר בהאג. אני רוצה לעשות טיפה סדר ברעיון הזה. שמערכת המשפט שלנו תציל אותנו מבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ואחר כך אני רוצה להראות לכם איך הרעיון הזה בעצם קרס, ואנחנו ניכנס לפרטים, לא סיסמאות ולא דברים כללים, ממש נראה לכם בפרטי פרטים, משהו מאוד מעניין שלדעתי לא כל כך מוכר בציבור. תראו, בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג פועל על פי עיקרון שנקרא עיקרון המשלימות. העיקרון הזה אומר שבמידה ולמדינה יש מערכת פלילית עצמאית שחוקרת באופן רציני פשעי מלחמה או הפרות שביצעו כוחות הביטחון שלה, בית הדין בהאג לא ייכנס לתמונה ולא יחקור. יש איזשהו תנאי סף. הם אמורים רק להשלים מדינות שמערכת המשפט שלהם לא מבצעת את זה. זה העיקרון הבסיסי של פעולת בית הדין בהאג. מכאן, מעיקרון המשלימות, בעצם מגיעה הנגזרת הזאת שמה שאומרים לנו כל השנים, שמערכת המשפט בישראל, אם היא עצמאית ורצינית ונותנים בה אמון בחול, אז אנחנו חסינים מהאג, כי להאג בעצם אין סמכות להיכנס לפה, כי הם יגידו, אוקיי, ישראל בודקת בעצמה, ואנחנו לא צריכים להיכנס. זה רעיון הבסיסי של עקרון המשלימות. כשמנסים להשליך מעקרון המשלימות על רפורמה משפטית למשל, אז יש עם זה כמה בעיות, כי למשל אחת השאלות הגדולות היא, אם רפורמה משפטית מסוימת לא מתכננת לגעת בדין הפלילי למשל, כמו הרפורמה של השר לוין בשנה שעברה, אם אתה לא עושה רפורמה בדין הפלילי ואתה לא פוגע בעצמאות של בתי המשפט שעוסקים בעניינים פליליים, בתי המשפט, בתי משפט השלום, המחוזי ודברים האלה, ואתה לא נוגע בפלילי, ואתה נוגע רק בדין מנהלי, הסמכויות של בג"ץ לבטל חוקים, לבטל החלטות של הממשלה, אז אין לזה קשר לעקרון המשלימות. המערכת הפלילית שלך עצמאית לילה ולילה, ואתה עדיין יכול לעמוד בכללים של עקרון המשלימות. אבל בכל מקרה, בתעמולה של מתנגדי הרפורמה, הרבבו את הכל, כמו שהרבבו כל דבר, הרי אם שינוי עילת הסבירות זה מוביל אותנו ישר לדיקטטורה, אז בוודאי שגם שינוי, בוודאי לבחירת שופטים, בראש שלהם פוגע ביכולת של בתי המשפט בישראל, בעצמאות שלהם לחקור חקירות פליליות. זאת התפיסה שלהם, זאת הטענה התעמולתית שלהם, ולכן זה לא מפתיע שעכשיו שבית המשפט בהאג ממליץ להעמיד לדין, הם אומרים זה בסדר, זה קורה, כי המערכת המשפט שלנו נחלשה, אמנם לא עברה הרפורמה, אבל עצם העובדה שרצו להעביר את הרפורמה, בעצם החליש את מערכת המשפט. זה רקע כללי לכל הדבר הזה ולוויכוח בתוך ישראל. אבל אני רוצה להיכנס אתכם עכשיו, להרים בעצם מכסה מנוע מאחורי הדבר הזה, ולראות לכם איך כמה הרעיון הזה של עקרון המשלימות, והתגובה שלנו אל העיקרון הזה, בעצם מזיקה לנו, ובסופו של דבר אנחנו סוגרים מעגל כשזה לא הועיל שום דבר. תראו, כדי לעמוד בכללים של עקרון המשלימות, בואו נראה רגע משפטנים טכנוקרטיים, אתה צריך להוכיח שאתה חוקר ובודק, נכון? אז הדרך לעשות את זה היא כפולה. קודם כל, כמו שאמרתי, אתה צריך שתהיה לך מערכת עצמאית ואמינה שבודקת חשדות פליליים של חיילים ואולי שוטרים. זה אחד. שתיים, אתה צריך להוכיח שאתה בדקת את כל מה שהתלוננו כלפיך. היו נגיד 100 תלונות על הפרת זכויות אדם של פלסטינים בשלושת השנים האחרונות, אתה צריך להראות לעולם, להג, לתובע, אני לא יודע למי, אתה צריך להראות להם, הנה, מתוך 100, בדקנו את כולם, 90 זה שטויות, בחמישה מקרים ניהלנו הליך משפטי ובדם יצא זכאי, ובחמישה מקרים באמת היו הפרות, מישהו פעל לא קשורה וכן הלאה, והוא נענש, אלו העונשים. זה מה שאתה צריך להראות. עכשיו, הצבא, כדי לעמוד בכללים האלה של האג, וכדי למנוע מהאג בעצם לכנס ולחקור אותנו, הוא החליט שהוא צריך ללכת, הוא מגדיל ראש. הצבא החליט שהוא מגדיל ראש. והוא מקים לעצמו מנגנון שיבדוק את כל התלונות האלה, ויוכל להוכיח שבדקנו, והכל בסדר. אני מדבר על מנגנון שנקרא ענף מערכה מדינית ותחקור מטכלי. אוקיי? זה גוף שהוקם, גוף מטכלי, שהוקם בתוך הצבא במהלך העשור האחרון. הוא יושב תחת המכללות הצבאיות, וככה לזה הוא כפוף מבחינה פורמלית. אבל מה שבעצם הגוף הזה עושה, הם מקבלים תלונות מארגוני זכות אדם ומפלסטינים, והם מבררים אותם. הם עוקפים את התחקיר המבצעי שעושים מפקדים, זאת אומרת, זה לא תלונה שמגיעה עכשיו דרך הפרקליטות, או לא יודע מאיפה מגיעה, ופונים עכשיו למחת, ומחת פונה למגד, ומגד פונה לממפי, ואומרים, אוקיי, בוא תספרו לנו מה היה באירוע בתרך זה וזה, מתחקרים את החיילים, עושים תחקיר מבצעי. לא, זה משהו שמחוץ ללופ הזה, איזשהו תחקיר חיצוני, שעושה גוף חיצוני בתוך הצבא, כדי לספק תשובות כאילו אמינות יותר למערכות החיצוניות האלה. אוקיי? עכשיו, כל הגוף הזה הוא נועד לספק לנו איזושהי מגננה משפטית, באמצעות זה שהם מייצרים גוף שאפשר לסמוך עליו, שהוא אמין, שיבדוק את כל התלונות, ואז יספק את התשובות, וממילא אנחנו, הנה, קיימנו את דרישות עקרון המשלימות. מה שאני מתאר לכם עכשיו זה על פי מאמר שכתבו שניים מהמייסדים של הגוף הזה, זה סגן אלוף במילואים חגי רוטשטיין ודוקטור רפאל בן ארי, הם פרסמו מאמר בשם המנגנון המטכלי לתחקור אירועים מבצעיים חריגים מחזון למציאות. המאמר הזה פורסם במערכות בינואר 2023, ממש לא מזמן, כמעט לפני שנה. הם מתארים ככה, אני בקצרה נותן לנו את הרקע, כי הרקע זה קצת חשוב להבין בעצם את המוטיבציה של הצבא להקים את הגוף הזה. הגוף הזה הוקם בעקבות לקחים של מערכת הביטחון מאז ההתמודדויות הראשונות של צה"ל מול החמאס בעזה. ממש אנחנו מהיום הראשון של ההתמודדות הזאת מול האסטרטגיה של החמאס, אנחנו נכנסנו לבעיה, והגוף הזה הוקם כדי להתמודד עם הבעיה. החמאס בעזה ניהל מערכה מאוד מאוד חכמה, הוא הלך איתנו כל הזמן על הסף, וגירה אותנו למבצעים וסבבים קטנים, שבמהלך הסבבים האלה אנחנו אף פעם לא הכאבנו לו יותר מדי, אבל אנחנו ספגנו מכות בדעת הקהל בעולם, כי בכל הסבבים האלה ילדים, היו ילדים שמתו, בתים שנהרסו, היה משבר הומניטרי, וחמאס ניצל את זה, אנחנו היום חכמים מאוד, אנחנו מכירים את התוצאות של זה עד הסוף, אבל חמאס ניצל את זה כל הזמן בעצם לקרסם ביכולות של צהל. זה מה שקרה בעצם במערכה על הגדר, מה שנקרא צעדות השיבה, בגלל עניינים הומניטריים כביכול, החמאס קרסם ביכולת שלנו לשמור על הפרימטר, אבל זה מהלך שהחמאס עשה אותו במשך כל התקופה מאז ההתנתקות, והשילוב הזה בין הפעולות של החמאס, ארגוני זכויות אדם ובית הדין הבינלאומי, הפך פשוט לקטלני בטירוף. עכשיו, מה שקרה, הדינמיקה שקרתה זה שאחרי כל סבב כזה, ישראל הותקפה בזירה הבינלאומית, ומה שאנחנו ראינו בהאג עכשיו זה רק התחלה של המתקפה בזירה הבינלאומית בסבב הנוכחי, אבל במקום שישראל תגיד, אנחנו במקום לדחות בשעת נפש את ההתערבות הזרה הזאת, ולשלול את הלגיטימציה של הגופים הבינלאומיים האלה, שמפעילים סטנדרטים כבולים וצביעות כלפי ישראל, מה שישראל עשתה זה הפוך. ישראל הכילה את האיום הזה, והתגוננה מפניו. ובתהליך איטי, אבל עקבי, היא התחילה להפנים את הביקורת הזאת, ובעצם להתאים את המערכת לאור הביקורת. ועדת טירקל שהייתה אחרי אירועי המשט, זה היה אחד השלבים הכי קריטיים של הדבר הזה. ועדת טירקל חקרה הרבה דברים, בדקה הרבה דברים, אבל אחת המסקנות של הוועדה זה שצריך להקים גוף חדש לבדיקת תלונות שהוא לא חלק משרשרת הפיקוד הצהלית. זה שאנחנו יוצרים גוף חדש שהוא לא חלק משרשרת הפיקוד, הוא נועד להוכיח לעולם שאנחנו בודקים ברצינות את התלונות, ואנחנו לא סומכים רק על שרשרת הפיקוד שכאילו מקסטחת את האירועים. אבל בעצם זה כבר בהולדתו של הגוף הזה. בעצם זה שאתה אומר, אוקיי, אני חייב גוף חיצוני ולא את שרשרת הפיקוד שלי, אני לא יכול לסמוך על התחקירים, המבצעים של שרשרת הפיקוד, כבר בנקודה הזאת, צהל בעצם אימץ את אחת הביקורות הקטלניות ביותר נגד צהל. את ההנחה שאי אפשר לתת אמון במפקדי וקציני הצבא שיבדקו בעצמם כשלים מתים. צהל אמר, אנחנו לא סומכים על המפקדים של עצמנו כדי שיבדקו את הדברים האלה. כבר קיבלת, הפנמת, את חוסר האמון הבסיסי בצהל, בעניינים של זכויות אדם. אז תראו ככה כותבים בן ארי ורוטשדן, אלו שהקימו את האגף הזה, הם כותבים את זה במערכות, כמו שאמרתי, ואני מצטט, נגד השימוש בתחקיר המבצעי הושמעו ביקורות רבות. בין היתר ניתן כי התחקיר אינו מביא לחקר האמת, בשל הנטייה של החיילים שלא למסור בתחקיר דברים שעלולים להביא להעמדה לדין של חבריהם, או להכתים את יחידתם. האופן שבו נערך התחקיר עלול להביא מבלי משים לתיאום עדויות או לשיבושה של חקירה עתידית. סוף ציטוט. אתם מבינים? זה הפנמה של הטענות של ארגוני השמאל והפלסטיני וזכויות האדם נגד צהל. הם אומרים, אוקיי, אנחנו לא יכולים לסמוך על התחקיר המבצעי, לא יכולים לסמוך על המפקדים שלנו שיבררו תלונות על הפרת זכויות אדם, ולכן צריך להקים גוף אחר. עכשיו, תשימו לב למשהו מעניין. מי שקורא את המאמר, יש הפניה לציטוט הזה. מאיפה הביקורות שהושמעו בנושא האמינות של מפקדי צהל, מה המקור של הדבר הזה? אז אני בדקתי. זה נייר עמדה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אז אתם מבינים מה מקורות ההשראה של קציני צהל שבאים להתמודד מול הביקורת שלנו בעולם. המכון הישראלי לדמוקרטיה. משם הם שואבים את הרעיונות האלה. עכשיו, על פי הנתונים שהם פרסמו, בשנות פעילותו בחן הגוף הזה מאות אירועים בפילוח הבא, אני מקריא לכם את הנתונים שתכירו. אחרי צוק איתן, המנגנון הזה בחן 500 אירועים. במסגרת הפגנות השיבה על גדר גבול בעזה נבדקו 250 אירועים. אחרי מבצע שומר חומות נבדקו 125 אירועים. ואחרי מבצע עלות השחר נבחנו 25 אירועים. הנתונים האלה כמובן זה ינואר 23, זה לא כולל את כל מה שהענף הזה עשה במלחמה הנוכחית, אני בטוח שמדובר בנתונים משמעותיים מאוד גם כן. עכשיו הבנו, המוטיבציה של המערכת הזאת ברורה, אנחנו רוצים לנצל מאימת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, גוף שישראל שוללת את סמכותו ואינה שותפה ליסודו, אבל כמו שאמרתי, במקום לדחות על הסף את הדבר הזה, אנחנו מפנימים את הסטנדרטים שלו, וככה בעצם גופים בינלאומיים, ארגוני שמאל וארגונים אחרים, גם ארגונים פלסטינים, שהם פועלים לסייע לארגוני טרור, הם בעצם מצאו את הבטן הרכה של ישראל, מערכת המשפט שלה, ודרך זה הם חודרים לתוך צהל, הם יוצרים נורמות וציפיות שהצבא במהר לאמץ אותם, ואז הוא מפעיל מנגנוני בדיקה וחקירה משל עצמו, כדי לשכנע את כל העולם שגם אנחנו מפנימים את הצורך באכיפת שלטון החוק בקרב המסגרות הצבאיות, וגם אנחנו יכולים לעמוד בסטנדרטים של עיקרון המשלימות שלכם. זאת המוטיבציה של המערכת. עכשיו, מה שאתם רואים זה בעצם שהיוזמה נמצאת בצד השני, הם כל הזמן משנים את הרף, הם כל הזמן מייצרים סטנדרטים חדשים וצבועים ובלתי הוגנים, הם כל הזמן מזיזים את הקו, ואנחנו, בגלל שאנחנו במגננה משפטית, אנחנו מפנימים את זה לתוך המערכות שלנו, ואנחנו זזים ביחד איתם. מה שיוצא זה בעצם שכל הזמן צהל מסרס את עצמו יותר ויותר, פוגע בעצמו יותר ויותר, מייצר מנגנוני בדיקה וחקירה, מעמיד לדין חיילים, ראינו את הדברים האלה במלחמה האחרונה, חקירות פליליות נגד חיילים, חקירות מצח נגד חיילים, עושה המון המון פעולות שנדעו לרצות את המפלצת הזאת של האג. לפעולות האלה יש מחירים קשים מאוד, על אמון החיילים בצבא, על, על, על המורל שלהם, על, על המוכנות שלהם, ללכת על האמון שלהם במפקדים שלהם, יש מחירים לדברים האלה, ואנחנו עושים את כל זה כדי להצליח לעמוד בעיקרון המשלימות, ובסופו של דבר זה לא עוזר כלום, ותכף אני אראה לכם למה. עכשיו שימו לב לדבר הזה, אז הוקם גוף חקירות פנימי, נפגע אמון בשרשרת הפיקוד, הוקרב התחקיר המבצעי, צהל עשה את כל הדברים האלה כדי להתגונן מפני האג. אבל השאלה החשובה היא האם זה עובד, ופה יש מידע מאוד מאוד חשוב שמופיע במאמר הזה, כאן יש בעיה, תראו. כל פעולה שצהל יעשה כדי להרחיב, לבסס ולהגביר את הבדיקות והחקירות העצמאיות שלו, הרי לא תרצה את ארגוני השמאל, שהם רוצים ברעתו. מבחינתם, בסופו של דבר, אין הבדל בין מגד שמפקד על פעולה בשדה, שבה חיילים ביצעו מעשים בעייתיים, לבין מגד לשעבר, שמינו אותו כחוקר עצמאי, לבדוק את הדברים. בסוף כולם זה חיילים בתוך צהל, וכולם מבחינתם אחראים ואשמים בפשעי מלחמה באותה מידה. אז הקונץ הזה של גוף חיצוני, אז הקונץ הזה של גוף חיצוני שבודק, בעצם הוא לא באמת חיצוני, וזה לא באמת עובד, והם יודעים את זה. בהג הם יודעים את זה, בהג הם קולטים את זה. שימו לב למשל איך כותבים ביש דין, בדוח שיצא לאחרונה על הגוף הזה. הם אומרים ככה, אני מצטט, הנתונים שהוצגו פה מעלים חשד כבד של מסע תפקידה המרכזי של מערכת אכיפת החוק הצבאית, ובפרט של מנגנון הבירור המתכלי, היא שימור מרית עין של מערכת מתפקדת לצורך התחמקות מחקירה ראויה של חשדות לפשעי מלחמה. אותה מרית העין משמשת את ישראל כדי לטעון נגד התערבותם של מנגנוני משפט בינלאומיים וכדי להדוף ביקורת חיצונית. סוף ציטוט. אתם מבינים? הם רואים את הבלוף. כלומר, אנחנו במקום להגיד זה בלוף ולדחות אותו על השף, אנחנו משחקים את המשחק שלהם, אבל הדבר הזה הוא שקוף. והם רוצים ברעתנו, הרי הם לא מאמינים לנו. והם קולטים את זה. זה שקוף העניין הזה. האמת היא שאין כמעט דבר שאפשר לעשות כדי לרצות את ארגוני השמאל הישראלים והשותפים הפלסטינים שלהם. הלחץ שמפעילים על הערכאות הבינלאומיות גובר ללא ערב, וזה לא משנה. הם לא מתרצים, כי המטרה שלהם בסופו של דבר היא פוליטית. הם רוצים להשמיד את מדינת ישראל, זאת המטרה שלהם. כל העניין הזה של זכויות אדם זה רק אמצעי, ולכן לא משנה מה אתה תעשה, הם ימשיכו לשלול את הלגיטימציה של הפעולות שלך, לשלול את הלגיטימציה של המוסדות שלך, וימשיכו לפגוע בך בזירה הבינלאומית עד שהאג בסופו של דבר יעמיד אותך לדין. זה מה שמעניין אותם. עכשיו, למרות כל זה, תראו איך בן ארי ורוטשטיין, ראשי ענף, הם לא מבינים את הסיטואציה, והם דווקא גאים מאוד בתוצאות. אני מצטט מהמאמר שלהם, ללא ספק, המוכנות לתחקור תוך כדי המערכה מאפשרת בין היתר את ביסוס הלגיטימציה המבצעית ואת קידומה, ותורמת למקסום יכולות הפעלת האש האפקטיבית של הגורמים המבצעיים. סוף ציטוט. הם מביאים לטענה הזאת שלהם שתי ראיות. הראיה אחת היא שבגץ דחה לאחרונה הכוונה לפני למעלה משנה, הוא דחה עתירות בנושא הזה, תוך שהוא מציין לטובה את מנגנוני האכיפה הפנימיים של צהל. כלומר, בגץ שלנו נותן לצהל חטא על זה שבעצם צהל הפנים את הביקורת שבגץ העביר עליו בעבר, ביקורת שבגץ העביר כבעצם נציגו של בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. הרי בגץ מבקר את צהל כל הזמן בזה שהוא לא עומד בסטנדרטים הבינלאומיים. בגץ הוא הצינור שמכניס את הסטנדרטים הבינלאומיים האלה פנימה, ועכשיו הוא אומר לצהל, כל הכבוד, אתם הפנמתם את הביקורת שלנו, הקמתם את הגוף הזה, ועכשיו אתם בסדר גמור. אז זאת תוכחה אחת, שבגץ מסכים שהמנגנון הזה עושה את העבודה. אוקיי, אבל בגץ זה לא האג, נכון? בגץ זה בסוף בית משפט ישראלי, שארגוני השמאל דרך אגב כל הזמן מכפישים אותו, ואומרים שהוא חלק מהמכונה של הכיבוש, הוא חלק מהמנגנון, הוא חלק מהרשעים. הוא לא, זה שבגץ דוחה עתירה ומאשר את מה שצהל עושה, לא עוזר לנו בעצם דרך האג. לא עוזר לנו מול האג. עכשיו, עניין השני שהם מביאים, וזה דבר באמת חשוב יותר, הם דבריה של תובעת בית הדין הפלילי הבינלאומי לשעבר, פאטו בן סודה, שהיא ציינה בדוח השנתי שלה ב-2018, שהבדיקות של ישראל מספקות אותה. שימו לב, אני מצטט. בכל הנוגע לעבירות שבוצעו על ידי לוחמי צהל, המידע שברשותנו מלמד כי כל האירועים הרלוונטיים נחקרו ברמה הלאומית בתוך מערכת החוק של הצבא. סוף ציטוט. בכך היא מקבלת בעצם את העמדה של המערכת, שביצוע של החקירות בצורה יעילה ובצורה תקיפה בעצם מונעת התערבות חיצונית. זו הוכחה לטענה שלהם. שימו לב, השנה 2018. אבל בואו נראה, הרבה דברים קרו מאז 2018. קודם כל, פטו בן סודה, זאת שהיללה את מנגנון הבדיקה של ישראל ב-2018, הרי הודיעה בשנת 2021 על פתיחה בחקירה נגד ישראל. זאת האחת, אותה שופטת. והיא אמרה אז, אני מצטט, השתכנעתי כי בוצעו או מבוצעים פשעי מלחמה בשטחי הגדה המערבית, מזרח ירושלים ורצועת עזה. ככה היא כתבה, והיא בעצם השיקה את מה שנקרא התיק הפלסטיני בבית הדין בהאג, שמאז הוא הפך לאיום אסטרטגי על ישראל. זאת אומרת, השכפץ המעולל הזה של מערכת המשפט, מה שבגץ אמר שהוא טוב, שעומד בסטנדרטים, השכפץ הזה נכשל במבחן העיקרי שלו. פתחו תיק נגד ישראל בהאג. לא עמדנו בעיקרון המשלימות, וזה לפני הרפורמה ולפני הכל. לא קשור לשום שטות ולשום קשקוש שמדברים איתכם היום. אז העניין הזה נכשל טוטל. אותה שופטת שמעללת את המנגנון, עדיין אומרת שצריך לחקור פשעים. אז המנגנון הזה לא מונע שום דבר. אבל שימו לב למשהו עוד יותר גרוע. יש פה מגמה אפילו עוד יותר מדהיגה, ובן ארי ורוטשטיין הם מזכירים את זה במאמר אחר, שנקרא היקפי הפעילות של המנגנון ותפיסת ההפעלה. אני אשים לינקים בתיאור של הפרק לשני המאמרים האלה. המאמר הזה פורסם באותו זמן בכתב עת אחר, ובהערת שוליים, הם מצניעים את זה בהערת שוליים, הם מתארים תהליך מאוד מאוד מדהיג, שימו לב. הם אומרים ככה, כיום, בעיקר מאז שנפתחה חקירה בתיק הפלסטיני, ניכרת מגמה ברורה של ירידה בהגשת פניות ותלונות לגורמי צהל על אודות אירועים. וזאת ככל הנראה מתוך הרצון שלא לעודד בדיקות וחקירות, באופן שיאפשר לבסס את הטענה מול גורמי הקהילה הבינלאומית, שישראל אינה חוקרת ובודקת כראוי לכאורה, ושלא לתרום בפועל לביצוע חקירות ובדיקות אלה. הבנתם מה הם עשו? סוף ציטוט. הבנתם את הטריק הזה? הפלסטינים בצורה מאוד פשוטה. דרך אגב, כמו שהם חצו את הגדר בשביעי באוקטובר, הם אמרו, אוקיי, ישראל הקימה מנגנון מפואר לבדיקת תלונות, והמנגנון הזה מאפשר לה בעצם לדחות את המעורבות של האג, להגיד אין סמכות להאג, עקרון המשלימות וכן הלאה וכן הלאה. בואו נפתור את זה בקלות. נפסיק להתלונן. אם אנחנו לא נתלונן, לא יהיה להם מה לבדוק. אם לא יהיה להם מה לבדוק, אז הם לא יעמדו בעיקרון המשלימות. הם לא יוכלו לספר לעולם שהם בודקים את כל התלונות ושהם עומדים בכל הכללים הבינלאומיים וכן הלאה וכן הלאה. אז הם פשוט הפסיקו להתלונן. במקום להתלונן לגופים שהגיעו בסופו של דבר לפצר, אני יודע, לבצלם, ואז בצלם הולך לפצר, הולכים לבתי משפט, יש איזשהו צינור שמביא את התלונות האלה לצבא. במקום זה, הם מתלוננים ישר להאג. הם הולכים ישר לבית הדין הפלילי הבינלאומי. ואז כל העניין הזה, כל העניין הזה פשוט חסר משמעות לחלוטין. יש לנו מנגנון שלם, מדהים, טכנולוגי, מלא סנסורים, מלא אנשים חכמים, קצינים בקבע, מטורף שמה. יש לנו מגננה משפטית מעולה. הפלסטינים פתחו את זה בצורה מאוד פשוטה. הם פשוט עברו מעל. לא עניין אותם. לא החיישנים שלכם ולא הקירס לארי ולא עורכי דין. פשוט עברו מעל. אז עכשיו לך תציג נתונים שאתה בודק תלונות. יש כל כך הרבה תלונות שלא בדקת. למה לא בדקת? כי לא התלוננו אליך. אתם מבינים? הונאה, תחבולה, יוזמה ויצירתיות, עקרונות המלחמה הבסיסיים האלה, הופעלו כלפינו גם בעניין המשפטי. והמערכת הישראלית נפלה בפח עד הסוף. הם תמרנו אותנו לשטח השמדה, וחשפנו את עצמנו לאש צולבת. זה מה שהפלסטינים עשו לנו. הם היו יותר חכמים מאיתנו בדבר הזה. אנחנו כל הזמן רוצים למצוא חן בעיני הגורמים הבינלאומיים, לעמוד בסטנדרטים שלהם, לבלום את הביקורת שלהם, לייצר חופש פעולה לכוחות צהל, הרי זה כל הזמן הרטוריקה של הגורמים האלה. מה אתם כועסים על הפצרית? מה אתם כועסים על הימשים המבצעים? הם מייצרים חופש פעולה לכוחות. בזה שהם מגבילים את הכוחות, הם מייצרים חופש פעולה לכוחות, נכון? אז הנה, זה לא עובד. לא ייצרנו שום חופש פעולה. את הקצת חופש פעולה שהצלחנו לייצר, או קצת הדיפה של המתקפה המשפטית הזאת, וזאת מתקפה, את ההדיפה של המתקפה המשפטית הזאת, הם עקפו. כל פעם שאתה מגן במשהו, הם עוקפים מצד שני. ועכשיו יש את התיק הפלסטיני בהאג, והם מתלוננים לשם ולא לצבא, וקריאה למדע לדין על המלחמה הזאת של ראש הממשלה ושר הביטחון, והעסק הזה רק התחיל. אז אתם מבינים מה קרה פה? בסופו של דבר, אנחנו נתקענו עם צבא מסורס, עם משבר אמון, עם ביוקרטיה מטורפת של אישור ירי ואש וכל מיני דברים פסיכיים שקורים בתוך הצבא, והשכפ"ץ שלנו, בסופו של דבר, מלא חורים, ונפגענו ממנו. כל המהלך הזה לא היה שווה כלום. מה שהיה צריך, מכיוון שמדובר במלחמה משפטית, כמו במלחמה המלחמתית, אנחנו לא צריכים להיות בהגנה. אנחנו צריכים להיות בהתקפה. חטאנו בזה ברמה המבצעית בשטח, בעזה ובלבנון, וכולם כבר יודעים את זה, וחטאנו בזה גם בזירה המשפטית. 20 שנה אנחנו כל הזמן נסוגים ומתמגנים, מקבלים את הסטנדרטים שלהם ומייצרים מנגנונים פנימיים כדי לעמוד בתנאים ובסטנדרטים שהם קובעים. במקום מהיום הראשון לטעון לדה-לגיטימציה של הגופים הבינלאומיים האלה, לא למלא אחר ההוראות שלהם, לא לקבל את הסמכות שלהם, לא לקבל את הלגיטימציה של החקירות שלהם, לשלול את זה על הסף ולהוביל את העולם אחרינו. אנחנו רואים עכשיו שטראמפ, ממשל טראמפ, התגובות שלו לדבר הזה הן תגובות מדהימות ומצוינות. הם עושים בדיוק את הדבר הזה. הם שוללים את הלגיטימציה, הם מאיימים לנקוט בצעדים נגד בית הדין בהאג ונגד מי שמשתף איתו פעולה. לארצות הברית יש את הכוח לעשות את זה. ישראל הייתה צריכה להוביל את המהלך הזה במשך השנים. במקום זה אנחנו נסוגנו, עשינו הגנה מתוך שטחנו, בנינו חומות, בנינו מגננות, נכשלנו בדבר הזה. בגץ הוא לא שכפץ ולא כלום. ואם בגץ היה קצת שכפץ, ואם בכל זאת היו תקופות מסוימות שבגץ הצליח להיות קצת שכפץ, זה עוד יותר גרוע. כי אנחנו לא צריכים שכפץ. אנחנו צריכים טנק. אנחנו צריכים כוחות מסתערים, כוחות מתמרנים. אנחנו צריכים שבית הדין הפלילי הבינלאומי וכל ארגוני זכויות אדם, שהם יחפשו שכפץ. שהם יחפשו להתמגן, שהם יחפשו לברוח, במקום שאנחנו נברח כל הזמן. זה הלקח מכל הפרשה הזאת. אז שלא יספרו לכם שטויות, שלא יבלבלו לכם את המוח, ובטח ובטח שלא ישתמשו בצווים המוטים, האנטישמיים והמטורפים האלה, כדי להצדיק את המבנה של המנגנון המשפטי הפנימי בישראל, את הסמכויות המטורפות של בגץ, ואת הכוח הבלתי נתפס שהשופטים לקחו לעצמם. זה בטח ובטח אסור לנו לתת להם לעשות. אני רוצה עכשיו בקצרה להתייחס לסרטון שנתניהו הוציא אתמול, אני מקליט הפודקאסט הזה יום ראשון, הסרטון הזה יצא אתמול במוצאי שבת, שבו הוא מדבר על פרשת פלדשטיין. נתניהו טוען בעצם שתי טענות עקרוניות, אני רוצה להתייחס בעיקר לאחת במתנה, שאני רוצה להתייחס אליה, היא הטענה שהמערכת פועלת נגדו. בעצם שתי הטענות שלא מתכנסות לדבר הזה, המערכת פועלת נגדו, מדליפים נגדו כל הזמן, והוא הביא שורה של דוגמאות, של הדלפות מתוך קבינט, מתוך דיוני ממשלה, מתוך דיונים של צוות החטופים, מסמכים, הכל דולף, הכל, כל מה שאמור להוביל את המערכת לעסקה, ואמור לדחוף לכך שבסוף הוא יתקפל ויאפשר עסקה מול החמאס, כל הדברים האלה דולפים בלי שום בעיה. מידע שאמור לחזק את האסטרטגיה שלו, של להיות חזקים במסע ומתן מול חמאס, להפעיל לחץ צבאי ולא להזדרז לעסקה שתכרח אותנו לסיים את המלחמה, מידע כזה, כשהוא דולף, פותחים בחקירות וכל העולם משתגע. זאת הטענה העיקרית שלו, בעצם שהמערכות עובדות נגדו. עכשיו תראו, נתניהו צודק ב-100% בכל הטיעונים שלו. אין משהו אחד שהוא אמר על המערכת בסרט הזה, שהוא לא נכון, ואין משהו אחד שאומר על מערכת מאז שפתחו נגדו בחקירות, ואולי גם לפני, אין משהו אחד שאומר על מערכת מאז שהוא לא נכון. הכל אמת לאמיתה. אבל דווקא בגלל זה יש לנו כאן בעיה עמוקה יותר, ואני צחקתי על זה קצת במונולוג שלי היום. נתניהו, אתה ראש הממשלה. המערכת הזאת הפכה להיות מערכת סוררת ומורדת תחתיך. אפשר לספר לעצמנו סיפורים כמה שאנחנו רק רוצים. ותאמינו לי, אני יודע גם את הנסיבות המקילות, ואני יודע שנתניהו התמודד, שם את הדגש שלו על איראן ואובמה ועניינים כאלה ואחרים. אני מכיר את הדברים, אני מוכן גם לקבל את זה ברמה מסוימת. אבל בסופו של דבר, אנחנו מגיעים למצב אחרי 15 שנות שלטון או יותר כבר, אני לא סופר, אני חושב שכולם כבר הפסיקו לספור. אחרי כל התקופה הזאת, אנחנו מגיעים למצב שבעיצומה של מלחמה, יש כאן מערכת סוררת ומערכת מרדנית. אני דיברתי על זה גם בפרק הקודם, על הרצי הלוי. יש כאן מערכת ביטחון ומערכת משפט שהן פשוט מורדות בדרג הנבחר. אין מילה אחרת, הם עושים מה שבא להם. והסיבה שכל הסיפור הזה של ההדלפות, מה שנתניהו מתאר הוא מאוד ברור. מערכת הביטחון שלנו, צהל, הרצי הלוי, ראש אמן, ראש המוסד, ראש השב"כ, כל החבר'ה האלה, הם רצו מלחמה שמטרתה זה עסקת חטופים. זה מה שעניין אותם מהרגע הראשון. דיברתי על זה גם שבוע שעבר בהקשר של חזי נחמה. זה מה שהם רצו, הם רצו עסקה. ולכן כל האירוע הזה, יש כאן ויכוח על איך צריך לנהל את המלחמה, והוויכוח הזה מתנהל באמצעות הדלפות. הדלפות שמקדמות את הרעיון שלהם, הם סבבה. הדלפות שמקדמות את הרעיון ההפוך, את האסכולה ההפוכה, הנגדית, שאותה מבטא ראש הממשלה נתניהו, זה הדלפות פליליות שיש לחקור. זה מה שקורה כאן. זה ויכוח עמוק על איך צריך לנהל את המלחמה. אבל איך אתה מגיע למצב שאתה מנסה לנהל מלחמה דרך, אתה מנסה לנהל מלחמה דרך ראשי מערכת ביטחון שלא רק שהם חולקים עליך באופן שבו צריך לנהל את המלחמה הזאת, הם פועלים נגדך. איך אתה מגיע למצב שמערכת שלך פועלת נגדך? זה הממשלה, אתם הרשות המבצעת. זה שלך, זה בסמכותך, זה באחריותך. יש כאן כשל עמוק בעניין הזה. ובמובן הזה, אתה הראש, אתה אשם. אין מה לעשות. את הסיפורים אפשר לספר, אבל בסוף זאת אחריות של ראש ממשלה לנהל את הממשלה. הממשלה, אני מתכוון הממשל, לא קבוצת האנשים בחליפות שנקראת הממשלה. את מערכת הממשל. והמערכת הזאת הפכה להיות מערכת סוררת ומורדת. עכשיו, אני אומר, אני אגיד את זה גם אלף פעם. הם סוררים ומורדים כי הם רוצים מדינה פלסטינית, כי הם רוצים להחליף את הממשלה, כי הם פוליטיים, כי הם רוצים שהימין ייפול, כי הם רוצים... את כל הדברים האלה זה נכון, זה מה שהם רוצים. אבל אתה ראש הממשלה, צריך להתמודד עם זה. והעובדה שזה קורה תחת המנהיגות שלך, ואנחנו לא ראינו התמודדות עם הדבר הזה, זה בסופו של דבר אחד הכשלים הכי גדולים של העידן הזה, ואחד הכתמים הגדולים על המורשת של נתניהו, אי אפשר להימנע מזה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. מדברים על זה שהפרשה הזאת זוכחה שצריך רפורמה או משהו מהסוג הזה. זה לא רפורמה מה שצריך. לא צריך פה לחוקק חוקים ולשנות דברים. צריך, וזה יועיל, אבל צריך בעיקר מנהיגות. לפטר המתכ"ל ולפטר ראש הבק, ראש מוסד, לפטר יועמ"שית, הדברים האלה לא צריכים רפורמה, זה קיים, זה הסמכות שלכם. צריך להחליט שעושים את זה. צריך להיות מוכן לשלם את המחיר גם מול השמאל והמחאה וכל הגורמים האלה. לשלם מחיר קטן בזמן, מאשר לשלם מחיר ענק, מאוחר מדי. היה צריך לפטר את הרמטכ"ל הזה כשהממשלה הושבעה. תבדקו בגוגל, תחזרו קצת אחורה. הרצי הלוי אמנם נבחר על ידי הממשלה הקודמת, אבל הוא לא נכנס לתפקידו עד שהוא לא אושרר על ידי ממשלת נתניהו. זה היה ממש קל. היה צריך להגיד, זה לא לגיטימי, זה מינוי שנבחר בזמן ממשלת מעבר. אנחנו צריכים לבדוק מחדש ונמנה רמטכ"ל אחר, קלי קלות. אז היו קצת מפגינים, אז היה מערכון בארץ נדרת, למי אכפת? לא עשיתם את זה, ואתה עכשיו סוחב מלחמה שלמה עם רמטכ"ל סורר. זה בלתי נסבל. נתניהו גם יודע לעשות את זה. בהסכם הגז הוא גילה מנהיגות, הוא לקח את ההסכם הזה עד הסוף לבד. הוא אמר, זה הסכם אסטרטגי, אני הולך איתו עד הסוף. הוא צלח את כל המשוכות, כי הוא החליט שאת הפעולה הזאת צריך לבצע. אותו דבר היה צריך לבצע גם עם מערכת הביטחון ומערכת המשפט, ואפשר לעשות את זה. אתה מחליט שאתה מפטר את המטכ"ל, אתה הולך עד הסוף. אתה עומד בבגצים, עומד בביקורות, עומד בכל ההפגנות ובכל הדברים האלה. הרי גם ככה קיבלתם את כל ההפגנות. גם ככה היה ליל גלנט. היה צריך לעשות את הדברים האלה. אין מה לעשות. עכשיו, תראו, אני רוצה להגיד את הדברים האלה, לא כי אני חושב שמשהו יכול להשתנות. יגיע הזמן לעשות איזשהו סיכום של עידן נתניהו. יהיה לי הרבה מה לומר על זה, יהיה לכולם מה לומר על זה. אני אגיד רק בקצרה ש... בתוך עידן נתניהו, יש לנתניהו כדמות, כמנהיג, היו יתרונות רבים, בעיקר בתחום המדיני, והיה לו כשל בתחום הפנימי. אין מה לעשות, בניהול המנגנונים זה כשל שלו. עכשיו, אם הוא היה פורש ב-2019 או משהו מהסוג הזה, יכול להיות שהכשל הפנימי שלו לא היה כל כך מורגש. זה הורגש במערכת המשפט, הוא ספג מזה, הוא סבל מזה בעצמו את המשפט ואת התיקים שנפתחו נגדו. יכול להיות שזה לא היה כל כך נורא, והיינו מתקדמים מעלה. בסופו של דבר, פרצה המלחמה, והיא פרצה בגלל הכשל הזה, כי מערכת הביטחון לא נועלה, והייתה סוררת ומרדנית, וחייתה בקונספציות, ואף אחד לא אתגר אותה, והדבר הזה גם יושב על המורשת שלו, ועל העידן הזה. אין מה לעשות. אבל אני אומר את כל הדברים, לא כי אני חושב שאפשר לשנות משהו. נתניהו, נתניהו, זה בערך הסיכום הזה שנתתי עכשיו, זה הסיכום. זה האיש, זאת מנהיגותו, זו מורשתו, אם תרצו. אבל אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד הלאה. ואם אנחנו צריכים להפיק לקחים מהדבר הזה, זה בדיוק העניין הזה. אנחנו צריכים פה נורמות של משילות. זה מה שצריך כאן. אין לנו ברירה. אם אנחנו נרצה להמשיך לשרוד במזרח התיכון, לשרוד באזור הזה, אנחנו נצטרך לקחת ממנהיגותו של נתניהו את הדברים הטובים, ולדעת, להבין גם את החסרונות וגם את הדברים הרעים, וללמוד מהם ולהשתפר מהם. לכן אני גם לא מאוד מתרגש מהדבר הזה. אנחנו מכירים. הדברים האלה ידועים ודברים האלה מוכרים. וידאו כזה, כמו שנתניהו הוציא אתמול, זה וידאו שלא צריך להיות. אתה לא צריך לדרוש מהם דברים, אתה לא צריך לדרוש מהם לחקור, אתה לא צריך לשים וידאו על זה שאתה דורש ואף אחד לא שם עליך. אם לא שמים עליך, תנקוט בפעולות. אם מצפצפים עליך, תפטר אותם. אתה היחיד שיכול לעשות את זה, אני לא יכול לעשות את זה. אני סתם אזרח, אני צבעתי לך, כתבתי גם ספר בעדך. אני לא יכול לעשות את זה. אתה היחיד שיכול לעשות את זה. בשביל זה שלחנו אותך לשם. זה מה שצריך לעשות. ואני אומר, מנהיגי הימין צריכים ללמוד את הדבר הזה. אסור שהם יתרגלו לסטטוס הזה, שהפעולה היחידה שאפשר לעשות, זה להתלונן בתקשורת. ואני רוצה כבר עכשיו, לקראת העתיד, ולקראת המנהיגות שאנחנו צריכים לבנות אחרי המלחמה הזאת, יש חמשת הממים לשרים הימניים, תשימו לב, תשננו אותם, תקעקעו את זה מצידי, אלה הם כן אתם דתיים ואתם נגד קעקועים. חמשת הממים לשרים הימניים, שימו לב, מינויים. דבר ראשון, למנות את האנשים הנכונים לתפקידים, לא יסמנים, אלא אנשי מקצוע הגונים וטובים, שתומכים בעמדות שלך. אבל אתה חייב אנשי מקצוע חזקים, כדי שהם יוכלו לעמוד בכל הלחצים שיהיו אחר כך. אם אתה מביא אנשים חלשים כמו מנדלבליט, שזה גם מם דרך אגב, אם אתה מביא אנשים חלשים כמו מנדלבליט, בגלל שהם נאמנים לך באופן אישי, הוא יהיה נאמן לבעל הכוח השני. וכשהוא הפך להיות יועץ משפטי לממשלה, הוא פשוט החליף נאמנויות. זה אותו מנדלבליט, הוא נאמן לבוס. התחלף הבוס, התחלפה הנאמנות. אל תביא אנשים נאמנים, תביא אנשים אמינים. אז המם הראשון זה מינויים. המם השני זה מראה את הדלת. זה הכי קרוב שמצאתי לפיתורין. תראה להם את הדלת, תפטר. כל מי שלא מתאים, תפטר. מישהו פוליטי, תפטר. מי שלא מזדהה עם המדיניות שלך, תפטר. תעשו שימועים, תשמעו את העמדות של אנשים. כשאתם נכנסים לתפקיד, תעיפו את כל מי שלא רלוונטי. המם השלישי, מנהיגות. תנהיגו את הפקידים. אל תבואו ללמוד מהם כמו ישראל כץ, איך להיות שר. לא. הם ילמדו ממכם איך להיות פקידים. אתם המנהיגים שלהם. תנהיגו אותם, אל תהיו מונהגים על ידיהם. המם הרביעי, מעורבות בפרטים. תהיו מקצועיים, תרדו לפרטי פרטים, תרימו מכסה מנוע. אתה ראש ממשלה ואומר לך שהחמאס מורתע, תבדוק למה. על סמך מה אתם אומרים שהחמאס מורתע? מה המודיעין שלכם? מה עם הדברים האחרים? מה האמצעים, מה היכולות של החמאס? הוא מורתע בסדר, אבל מה האמצעים שהוא מחזיק? מה התוכניות המבצעיות שלו? מה המענה שיש לנו לתוכניות המבצעיות שלו, בהנחה שאולי הוא לא מורתע? כיצד בנוי הכוח שלנו? כיצד אנחנו פועלים? תהיו מעורבים בפרטי פרטים, לא להסתפק במצגות, שזה גם מהם, לא להסתפק במצגות במם שלהם. תרדו לפרטי פרטים, תעשו להם חיים קשים, תשלחו אותם לחזור אליכם עם עוד מצגת, לחזור עם עוד תשובות. אל תסתפקו בשום דבר. והמם הכי חשוב, מעקב. שלחתם אותם, שאלתם אותם שאלות, הקשיתם עליהם, תעשו לזה פולו-אפ, תעשו לזה מעקב, לא לוותר, תהיו על זה. אתם אחראים, אתם הראש, וכשמשהו מתפקשש, אתם אשמים. אין מנוס מזה. חייבים להגביר את המם הגדול ביותר מכולם, וזאת הדרך. משילות. נבחרי הימין צריכים לתרגל משילות. זאת הדרך היחידה. תעזבו את האולפנים, תעזבו את הטוויטר, תעזבו להתבכיין, תעזבו להגיד דרשתי, הוריתי, הנחיתי, לא נתנו לי, כן נתנו לי, אני עציץ. הזכירו לי השבוע את נאום העציץ של יריב לוין, שאומר שהוא עציץ במשרד המשפטים. אם אתה מרגיש כמו עציץ במשרד שלך, תפטר את כל השאר, ותדאג שהמשרד שלך יקשיב לך, שלא תעציץ. תפסיקו להתלונן על המערכת הזאת, תתחילו למשול בה. בשביל זה אנחנו בוחרים אתכם, בשביל זה אנחנו שולחים אתכם לשם. זה התיקון הכי גדול שהימין יצטרך לעשות בתקופה שאחרי המלחמה הזאת, ואני מקווה מאוד ללוות את התהליך הזה, ולעזור לנו כמחנה להתגבר ולצאת מהדבר הזה לתקופות טובות יותר, ולתקן ולשפר את כל מה שצריך בתוך המערכות שלנו. הציוץ שעשה לי את השבוע. אוקיי, הציוץ שעשה לי את השבוע זה ציוץ של רונן צור, שמדבר על הדתיים הלאומיים. אני רוצה לקרוא לכם את הציוץ הזה ולדבר על עניין עקרוני מעבר לרונן צור, כי בעצם רונן צור לא מעניין אותי כהוא זה. אז אני מקריא לכם ציוץ. הוא אומר ככה, בהתחלה הם שילמו לסינואר והשימו תנועת המחאה. אחר כך העלו את המחיר של סינואר והשימו את מתי החטופים. כשהחטופים הגוססים ימותו במנהרות, הם ישימו את המפקדים. אין קווים אדומים. אין גבולות. אין צלם אנוש. בסדר, הוא סתם מתנף על הימין. אוקיי, בסדר. מה שמעניין אותי זה המשפט האחרון בציוץ הזה. התקווה היחידה היא ברית של ציונות דתית וחילונית מול הקאט החולנית. אז רונן צור חוזה ברית של ציונות דתית בנטיסטים עם החילונים השמאלנים מול הקאט החולנית, כלומר כל השאר ביביסטים וחרדים. זה המבנה שהוא מציג לעצמו. עכשיו השתמשו, רבים השתמשו בדבר הזה כדי לשלול את הלגיטימציה של הוויכוח בין אנשים בימין, הרבה ציונים דתיים, עם החרדים. השתמשו בציוץ הזה ככה, שלום פיבר ככה צייץ, הנה אתם משרתים, מי שעכשיו יוצא נגד החרדים, שלא משרתים בצבא, משרת את הרונן צורים, שרוצה להקים יחד איתכם הציונים הדתיים, כן גם לי יש כזאת, שרוצה להקים יחד עם הציונים הדתיים, ממשלה עם החילונים. יש לי שתי דברים לומר על זה. קודם כל, לא כל פעם שמישהו אומר שהוא הולך לנצל איזשהו שסע בימין כדי לקחת את אותם אנשים שמעבירים ביקורת ולהקים איתם ממשלה, ממשלת שמאל, זה אומר שזה באמת יקרה. אוקיי? זאת אומרת, זה שרונן צור מפנטז שיהיו ציונים דתיים שיבואו להקים איתו ממשלה חילונית שמאלנית, זה לא אומר שזה יקרה, ואני לא צריך לחיות באיום שמה זה יקרה. בואו לא נעביר ביקורת בתוך הבלוק כדי שרונן צור לא יקים ממשלה עם ציונים דתיים ושמאלנים. איזה פחד. קודם כל זה. זה דבר ראשון. אנחנו לא יכולים לנהל את השיח הציבורי שלנו לפי אנשים שרונן צור חושב תיאורטית שהוא יכול לשבת איתם בממשלות. זה טענה מטופשת לחלוטין, אני מצטער. זה אחד. שתיים, יש משהו עקרוני שאני כאן רוצה לדבר עליו שכן קשור לטענה הזאת. כי יש טענה עקרונית שאומרת אנחנו כבלוק ימין חרדים, אנחנו צריכים לעמוד איתן מול האופוזיציה שלנו, מול האויבים שלנו. אסור שיהיה בקיעים בשורות, אסור שיהיה בקיעים בקו. צריך לעמוד איתן. ולכן אנחנו גם לא יכולים להשמיע ביקורת בתוך המחנה שלנו. כי הרי מה החלופה? החלופה זה שהממשלה טיפול. כלומר, אנחנו נגיד החרדים צריכים להתגייס, נעביר ביקורת על חוקי הגיוס, החרדים הפילו את הממשלה, או לא יודע מה, יהיה משהו כזה, או שחלק מהח"כים בליכוד, שהם גם ביקורתיים, לא יצביעו בעד, הממשלה תיפול, תקום ממשלה, אוסלו, ממשלה פלסטינית, איראן, פה, הושמדנו. זה בערך הלוגיקה שהולכת. עכשיו, יש בלוגיקה הזאת אמת. אם באמת תיפול הממשלה, זה נכון. אם באמת הפוליטיקה של ימין תתפורר, והשמאל יעלה לשלטון, זה נכון, זו סכנה. אבל יש הבדל בין הפוליטיקה לבין השיח הציבורי. ואני חושב שההבדל הזה, אנחנו שוכחים אותו ומטשטשים אותו, וזה מוביל אותנו גם כן להרבה טעויות. אני מסכים בסופו של דבר, אם עולה להצבעה חוק הגיוס, כמה שאני שונא את החוק הזה וכמה שאני שונא את הפטור לחרדים, בסופו של דבר כשזה עולה להצבעה, אין שום ויכוח, כל החקים בבלוק, כל החקים של המפלגות הימניות, צריכים להצביע בעד החוק הזה. אם הקונסטלציה הפוליטית של הממשלה הובילה לזה שזה חוק שצריך לעלות, כי התחייבו לחרדים, כי יש להם כוח פוליטי, לא משנה מה, ככה עובדים, זה בחוקים, אתם צריכים להצביע בעד. אסור להפיל את הממשלה על משהו כזה, לדעתי. תפילו את הממשלה אם היא חותכת לשמאל, אל תפילו את הממשלה אם היא משמרת את המנגנון הזה של החרדים, שגם ככה קיים מיליון שנה. אני מסכים, אם אנחנו מגיעים לרגע הזה של בחירה, בבחירות, בהצבעות, הפוליטיקה היא בינארית. יש או זה או זה. ואתה יכול לבקר כמה שאתה רוצה את הליכוד ונתניהו, בסוף אתה מגיע לקלפי, יש או זה או זה. ואתה צריך לבחור. אז בין הליכוד לבין בני גנץ ואיר לפיד, למרות כל מה שאמרתי בפודקאסט הזה, אני אבחר בליכוד, זאת לא שאלה בכלל. אבל זה לא אומר שבין ההצבעות ובין הבחירות, אסור לנו לדבר. אסור לנו להעביר ביקורת, אסור לנו להעיר על כשלים. הפוך, זאת החובה שלנו. ובהקשר החרדי, יש כשלים משמעותיים מאוד, וזה החובה שלנו לדבר על זה. ולדבר על זה שאנחנו רוצים שהחרדים יתגייסו, ולהגיד שהחוק הזה מתואב, והפטור שלהם הוא לא לגיטימי, צריך להגיד את זה. אחר כך סותמים את האף ומצביעים, זה בסדר. צריך להגיד את זה, ואני חייב להגיד לכם, רואים שהשיח בדבר הזה, החרדים מבינים שיש להם בעיה. לא עשיתי עכשיו אייטם גדול על החרדים, אולי אני אעשה כזה בהמשך, אני מזכיר שוב שיש וובינר שלנו, של מנועי מידה, על הנושא הזה של החרדים, אבל מי שעוקב אחרי חלק ממאמרי המערכת בעיתונות החרדית, רואה שהחרדים מבינים שאין להם בעצם בית פוליטי היום, הם מבינים שיש בעיה, שבשמאל הם לא יכולים להיות, כי השמאל הוא אנטי דתי ואנטי חרדי באופן קיצוני, והם מבינים שגם בימין לא כל כך אוהבים אותם, וגם הליכוד, והציונות הדתית, הם ברטוריקה החרדית שלהם, כמובן בהקצנה, סכין בגב, כל הדברים האלה, בוגדים, אבל בסופו של דבר, מה הם מבינים פה? הם מבינים שהם לא שייכים גם למחנה הזה, כי אורח החיים שלהם הוא שנוי במחלוקת. וזה שאנחנו בבלוק פוליטי עם החרדים, לא אומר שאנחנו מקבלים את הפטור מגיוס, וזה עלה בשבועות האחרונים, בצורה, אני חושב, חשובה, וטוב שזה עלה. והחרדים מבינים את זה, ומה שאני מנסה להגיד, זה שבשיח הזה, החרדים, גם להם יש מה להפסיד. זה לא שעכשיו גולדקנופ יפיל את הממשלה, כי לא אכפת לו כלום, הוא מתאבד שהיא, הוא יפיל את הממשלה ולעזאזל הכל. הוא יודע שגם הוא אין לו חלופות. כמו שלימין אין חלופות, חוץ מהבריטים החרדים, גם לחרדים אין הרבה חלופות. והם יצטרכו בעצמם למצוא את הדרך להסתדר. ולכן דעת הקהל בתוך מחנה הימין היא חשובה. בעיקר אם אנחנו רוצים להוביל שינוי. זה חשוב. אנחנו צריכים להגיד את מה שאנחנו חושבים על הכל. צריכים להגיד מה שאנחנו חושבים על השותפים הפוליטיים שלנו, צריכים להגיד מה שאנחנו חושבים על המנהיגים שלנו. אסור לנו לשתוק בגלל שהמחשבה שכל משהו שעיתונאי או מוביל דעת קהל אומר, זה כמו הצבעה בקלפי. לא, זה לא כמו הצבעה בקלפי, זה בדיוק ההבדל. והתפקיד שלנו זה לדבר, להגיד את האמיתות שלנו, להגיד מה שאנחנו חושבים, להגיד מה שאנחנו חושבים על כל מי שאנחנו חושבים את הדברים האלה. אסור לנו להשתיק את עצמנו בגלל שיקולים פוליטיים. בסופו של דבר אני אומר שוב, אם יהיה הצבעה, אני אדבר פה בעד להצביע. ככה זה, אנחנו צריכים, כשמגיע רגע החלטה צריך לקבל החלטות. אבל אנחנו צריכים להגיד את האמת שלנו לכל אורך הדרך. זה התפקיד שלנו כמובילי דעת קהל, ואם אנחנו כמובילי דעת קהל הופכים לפוליטיקאים, וחושבים מה לומר ומה לא לומר, לפי איך שזה עלול להצביע על מבנה הבלוקים, באיזשהו מערכת בחירות עתידית וקונסטלציה תיאורטית, כי רונן צור צייץ, אם אנחנו נחשוב ככה, אז אנחנו בוגדים בעצם בייעוד שלנו. וזה דבר שאסור לנו לעשות. זהו, פרק נוסף של הפודקאסט שלי הגיע לסיומו. אני מודה לכל המנויים והמגיבים והתומכים שלי שבזכותכם הפודקאסט הזה יכול להתקיים. מזכיר לכם כמובן שאנחנו פועלים לפי עיקרון חמשת הממים. מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב. מי שעושה את כל הדברים האלה מגיב ליוטיוב ולפלטפורמות אחרות, משתף, מדרג אותי גבוה. הדברים האלה מקדמים אותנו מאוד. אני מודה לכם כמובן. מי שעשה מנוי זה מאוד מאוד עוזר לי. תכנסו ללינק שפה, תעשו מנוי. אני אפגש עם המנויים ביום רביעי בוובינר מיוחד על החברה החרדית ומלחמת חרבות ברזל, וניפגש עם כולכם בשבוע הבא בפרק הבא של הפודקאסט שלי. תודה רבה לכולם ולהתראות.